היום אנחנו מתחילים מסכת כריתות. אנחנו נתחיל מדף ב'. לפני שנתחיל נעשה קצת רקע. אוקיי? קראת זה מיטה, סוג של מיטה בידי שמיים. יש גם מיטה בידי שמיים שהוא לא קראת. אוקיי? בגלל שזה מיטה בידי שמיים אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה. יש מחלוקת בין המפרשים. האם זה מיטה מוקדם שמבין גיל 50 עד 60, זה לפי מה שכתוב במועד קטן, או עד גיל 50, לפי ירושלמי בביקורים. יש כאלה שמפרשים שמדובר עונש לאחר מיטה, שזה בעצם עונש בעולם הבא. יש כאלה שמפרשים שמדובר שהילדים מתים לפני ההורים. הרמב"ן עושה קצת שילוב, הוא אומר שיש סוגים שונים. אחד זה לגוף, כאילו יש כאלה שהעבירה, שהעונש קרה זה לגוף האדם, כאילו שהוא ימות מוקדם. יש סוגים שהם לנפש, שזאת אומרת בעולם הבא, כאילו, ויש כאלה שאומרים, כאילו, לא כאלה שאומרים, יש סוגים מסוימים שהם לשניהם, גם לגוף וגם לנפש. אוקיי. בחלק מהדברים שנמנה עכשיו, כאילו הגמרא תתחיל עם מה 36 עבירות שמקבלים עליהם קראת, גם בחלק מהם יש מיטת ביתים. אז איך יש שני עונשים? אם עבר במזיד והתראה ויש עדים וכו', אז הוא מקבל מיטת ביתים, ואז הוא לא מקבל קראת. הוא מקבל קראת אם אין עדים, אין התראה, איזושהי סיבה אי אפשר בעצם להמית אותו. יש כאלה, יש חלק מהרשימה שלא מקבלים עליהם עונש בידי, בידי בית הדין, אין מיטת בית דין. ויש מחלוקת לאלו שאין מיטת בית דין, האם מקבלים עליהם מלכות. האם בית דין מעניש אותו, אם הוא עושה מעשה שחייבים עליו כרת, האם בית דין גם מענישים אותו במלכות כמו בכל לא תעשה. על זה יש ויכוח, בכלל, האם יש מלכות לחייבי כריתות או לא. ולמי שאומר שיש, שרוב הדעות זה שיש, חלק מהתנאים אומרים גם שאם הוא לוקה, אז הוא כבר לא מקבל את הכרת. המלכות פשוט פותר את הבעיה, נותן לו את הכפרה, שהוא עכשיו לא יקבל כרת על זה. ודבר אחרון, שעל כל הדברים האלו, נראה את זה במשנה גם, אם עושים במזיד, מקבלים קראת, שוב, אם לא מקבלים עונש אחר, ואם עושים בשגגה, אז חייבים להביא קורבן חטאת. אוקיי? ובגלל זה, בחלק מהמסכת, נתעסק בקורבן חטאת הזאת, כי אין הרבה מה להתעסק בקראת, כי כן, זה לא בשליטה שלנו. אבל הדינים כמו קורבנות, זה כן. בואו נתחיל. 36 קריטות בתורה. עכשיו נקדגר אותם. הקטגוריה הראשונה זה עריות. בסוף הקטע של העריות ויקרא י"ח יש פסוק מסכם שאומר, אני אקריא את הפסוק, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלו ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. כל אלו מקבלים כרת. אז משם אנחנו נלמד שכל העריות האלו מקבלים עליהם קראת. אז שוב, סך הכל יהיו 36, אבל לא כולם עריות. יש כמה קטגוריות כאן. הבעל האם ועל אשת אב ועל הקלה, הבעל הזכור ועל הבהמה, אוקיי, אז שוב, שוכב עם אמו, עם אשת האבא שלו, שהיא לא אמו, על הקלה, כן, האישה של בנו, על הזכור, משכב זכור, על הבהמה, אישה המביאה הבהמה עליה, כאישה שמתעסקת ברביעה. הבעל אישה וביתה, שוכב גם עם אישה מסוימת וגם עם הבת שלה. ואשת איש, הבעל אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו, גיסו, גיסתו, ועל אשת אחי אביו, אוקיי, גיסתו, כאילו האישה של, האח של אביו, זה דודה שלו, מנישואין, כאילו היה גם דודה לפני כן, אחות אביו, אחות אמו, וכאן זה אשת אחי אביו, ועל הנידה, תשע בנידה, לכן גם מחמירים ממש על דיני נידה, נגיע לזה במסך הנידה עוד כמה חודשים, בגלל איסור קראת. Okay, זה סוף העריות. עכשיו ניכנס לקטגוריה חדשה, שזה קשור לעבודת השם וכן, עבודה זרה וכו'. המגדף, מי שמקלל את שם השם, או מקלל את השם, ועובד עבודת כוכבים, והנוטה מזרעו למולך, זה היה סוג של עבודה זרה, שהיו מקריבים את הבן הבחור למולך, ובעל אוב, הוא קורא למתים, אוקיי, וזה עוד קטגוריה. עכשיו אנחנו עוברים לקטגוריה חדשה, מחלל שבת, שזה אולי בקטגוריה בפני עצמה, או אולי בעצם קשור לדברים שנראה קצת בהמשך. מכאן עוברים לנושא תומת המקדש ובכלל דברים שקשורים למקדש. תמי שאכל קודש, הוא תמי והוא אוכל קודשים כשהוא תמי. הבעל המקדש תמי, הוא נכנס למקדש כשהוא תמי. האוכל חלב ודם, זה לא בדיוק קשור לקודשים, כי זה בכלל, אבל הם כן קשורים לקורבנות, כי החלב והדם הם החלקים שמקריבים על המזבח, או שמים על המזבח, או שופכים על המזבח. ובגלל זה, או קשור לזה, אסרו אותם גם מחוץ למקדש, בהמות חולין, שהחלב אסור וגם הדם. ונותר ופיגו, מה שנשאר אחרי הזמן שהיו צריכים לאכול ולא אכלו את הבשר, צריך לשרוף, כן, ואם הוא אוכל, הוא חייב קראת. וגם פיגו, אם הכהן חושב מחשבה לא נכונה, כשהוא עושה, שהוא חושב, כשהוא שוחט, שהוא יאכל או יסחוף, או כן יקטיר, או לזרוק את הדם, חוץ לזמנם וחוץ למקומם. כן, במקום הלא נכון או בזמן הלא נכון, מי שאוכל את הבשר, הוא חייב קראת. למרות שלמדנו שהקראת זה רק החוץ לזמנו ולא חוץ למקומו. בשוחט הוא מעלה בחוץ, ומי ששוחט קודשים בחוץ, מחוץ למקדש. Okay? אז זה קשור לבית המקדש. נראה בהמשך, יש עוד כמה דברים שקשורים. האוכל חמץ בפסח, והאוכל ועושה מלאכה ביום הכיפורים, שני דברים שקשורים לחגים. אולי זה היה צריך להיות יחד עם המחל על שבת, קצת מוזר למה עשו פיצור כאן. ועכשיו חוזרים לעניין המקדש, אבל סוג קצת שונה. המפתם את השמן והמפתם את הקטורת. בתורה כתובה מתכון לשמן המשחה ולקטורת הסמים, וכתוב שאסור לעשות כמתכון הזה, כאילו אי אפשר להכין, אני רוצה להריח קטורת, אני לא יכולה לעשות את זה לבד, או להכין שמן, לא יכולה לעשות את זה איך שכתוב בתורה, כמו שעשה משה, וגם שמן המשחה, משה הכין פעם אחת, וזה הספיק עד ששמן המשחה נגנז בזמן יושיהו, אז גם אסור היה להכין את זה בכלל אחרי שהוא הכין. והסך את שמן המשחה, אוקיי, אסור לסוך את שמן המשחה, להשתמש בזה לצורך עצמו, כאילו רק לדברים מתי שהיו צריכים את שמן המשחה. ושניים האחרונים, הפסח והמילה, הם שני דברים, מי שלא יקריב קורבן פסח, ומי שלא קיים מצוות ברית מילה, הם מצוות עשה. אוקיי, זה המצוות עשה היחידים, שעליהם מקבלים עונש, וגם מקבלים עליהם קראת. בדרך כלל ביטול עשה לא מקבלים עונש, בהם מקבלים עונש וגם קראת. עכשיו יש קצת עניין לגבי ברית מילה, מתי הוא מתחייב קראת. הרי כל פסח אנחנו מבינים, הוא ביטל וכבר עבר הזמן. אבל בברית מילה אפשר לעשות כל החיים. אז לפי הרמב״ם, רק כשאין אפשרות, רק כשהוא מת, הוא מתחייב קראת בגלל שלא עשה ברית מילה. הרייבן אומר לו, חיוב קראת תקף ברגע שהוא יגדל, אוקיי, וכאן רואים ש... זה היה חיוב על האבא, אבל החיוב עובר לבן כשהוא גדול, והחיוב קראת על הבן. אבל אם הוא מל אחר כך, אז הוא יכול להציל עצמו מקראת בהמשך. על אלו חייבים, על זדונו קראת ועל שגיגתו חטאת. אם הוא עושה במזיד, הוא מקבל קראת, אם הוא עושה בשגגה, הוא חייב חטאת. על לא הודע שלהם, אשם תלוי. אם הוא עושה, והוא לא יודע אם עשה עבירה או לא, לא יודע אם הוא היה תמי כשנכנס למקדש, או אם אכל חלב או שומן, לא יודע מה זה היה בדיוק, וכל מיני סיטואציות שהוא לא יודע, אז הוא מביא אשם תלוי, אוקיי? כאן נראה כמה דברים שמקשרים, רואים את זה הרבה, שתחילת המסכת מסיים עם עניין שהוא הזכר בסוף המסכת, יש הרבה קשרים ספרותיים, כאן סיימנו עם עניין עם אשם תלוי, אז גם כאן מזכירים אשם תלוי, וזה בעצם הוא צריך להביא קורבן אשם שיחפר עליו בינתיים, אם הוא באמת עבר עבירה אבל לא יודע. אבל מה שקורה עם האשם תלוי, אם הוא מוצא בשופר של דבר שהוא לא עשה שום עבירה, אז בסדר, לא עושה כלום. אבל אם יתברר שהוא בוודאות עשה את העבירה, אז הוא צריך אחר כך לתקן את זה ולהביא חטאת. האשם תלוי לא פתר את הבעיה בשבילו, הוא צריך להביא קורבן חטאת. חוץ מן, אוקיי, עכשיו אומרים, אבל יש יוצא מן הכלל שלא מביא עם האשם תלוי, מתאמי מקדש וקודשיו, מפני שהוא בא עולה ויורה דברי רבי מאיר. רבי מאיר טוען שלא מביא עם האשם תלוי על מי שמתאמי מקדש וקודשיו, בטעות, כאילו, והוא לא יודע אם באמת עשה, כמו הדוגמה שהבאתי, למה? כי רק מביא עם האשם תלוי עם החטאת שמתחייבים להביא הוא חטאת קבוע. אבל טומאת מקדש וקודשה ומישהו עושה את זה בשגגה, אז הוא מביא קורבן עולה ויורד, זה תלוי במידת במצב הפיננסי שלו. אם יש לו הרבה כסף, הוא מביא בהמה. אם יש לו פחות כסף, הוא מביא ציפורים, ואם יש לו פחות מזה, הוא מביא קורבן מנחה. אז לפי רבי מאיר, רק החטאת קבוע, שזה בהמה, הוא צריך להביא אשם תלוי, אבל אם זה עולה ויורד, הוא לא מביא. וחכמים אומרים, אף המגדף, חכמים אומרים, גם המגדף לא חייבים אפילו קורבן חטאת, שנאמר, תורת אחת יהיה לכם לעושה בשגגה. כשכתוב הקורבן חטאת בתורה, במדבר תתבב, כתוב, יש חוק אחד לכל מי שעושה בשגגה, העיקר כאן זה על העושה בשגגה. יצא מגדף שאינו עושה מעשה, הוא לא עשה מעשה, הוא רק דיבר, על דיבור לא חייבים קראת. זה כמו שלמדנו הרבה פעמים, לאו שאין בו מעשה, זה בסטטוס אחר, שם היה עניין מלכות, אבל כאן אומרים גם לגבי קורבן חטאת, זה שונה. הגמרא מתחילה בצורה שהרבה גמרות מתחילות, מתחילים לשאול שאלות סגנוניות על המשנה, ובכך עושים השוואה גם בין הרבה משניות אחרות שדומות. מעניין הלמה לי, הם מתבטאים עכשיו על המספר, למה התחילו עם 36? הרי הרבה פעמים המשניות עורכות רשימות של דברים בלי להזכיר מספר. למה הזכירו מספר? אמר רבי יוחנן שאם עשאן כולם בהלם אחת, חייב הכל אחת ואחת. אם הוא עשה הרבה דברים ולא ידע שהם אסורים, ועשה כמה דברים ברשימה, ואז התברר שהם אסורים, או אז התברר שחייבים קורבן חטאת על זה, והוא לא ידע שחייבים קורבן חטאת, אז הוא חייב להביא קורבן חטאת על כל עבירה ועבירה, כאילו כל אחד בנפרד. ולכן רשמו 36, להגיד שיכול להיות סיטואציה גם שיביאו 36 קורבנות חטאת, או כן, או פחות מזה, תלוי כמה עבירות הוא עשה, אבל זה להגיד שכולם חלוקים לעניין קורבן חטאת, ואם עשה בהלם אחד, שפתאום מתברר לו, כל הדברים האלו אסורים, אז הוא חייב על כל אחד ואחד בנפרד. כן, לפני שנחזור לעניין הזה, הגמרא תסתה מהנושא ותביא כל מיני משניות אחרות ששם רשום מספרים. ותו, קודם מביאים את האחד שדי דומה מבחינת מה שלומדים מזה, הד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת, במלאכות שבת יש 39 מלאכות, מניין הלמה לי, למה רשום מספר, שאם עשה כולם בהלם אחת, חייב הכל אחת ואחת. אותו דבר, אם אדם זורע וחורש ועושה כל מיני פעולות, ואז אומרים לו, ידעת שהיום שבת? או ידעת שאסור לעשות? הוא אומר, לא ידעתי, אז הוא חייב בנפרד על כל מלאכה ומלאכה. שוב עוד שאלה, הדתנן במסכת שלנו, ועכשיו יביאו כמה משניות מההמשך שרושמים מספרים, ארבע מחוסרי כפרה מניין הלמה לי, למה רשמו כמה אנשים הם מחוסרי כפרה? מה זה מחוסר כפרה? זה אנשים כמו זב, זבה, מצורע ויולדת שצריכים, יש איזה סוג של טהרה ואז צריכים לבוא למקדש ולהביא קורבנות, אוקיי? ביום לאחר שהוא מסיים, כן, בדרך כלל הם הולכים למקווה ביום לפני, שזה בחלק זה ביום השביעי, בחלק זה ביום אחר, ואז הם, אחרי שהם נתהרים, הם צריכים בעצם להביא קורבן, ביום, כן, שוב, חלק ביום השמיני, ביולדת זה ביום אחר, ו... עד שהם מביאים את הקורבנות שלהם, הם לא יכולים להיכנס למקדש ולא יכולים לאכול קודשים. ולכן נחשבים כמחוסרי כפרה עד שמביאים את הקורבן. אז עכשיו, למה רשמו ארבע? הרי אפשר היה פשוט לערוך את הרשימה. להפוך את רבי אליעזר בן יעקב. עכשיו הגישה של כל השאר, כל שאר השאלות שלנו המספרים, יהיה עוד לרובם, זה להגיד שהם רצו שלא נתאב ונחשוב שזה הולך לפי מישהו אחר, שיש לו מספר אחר. ולכן, כן, הרבה פעמים במשניות אנחנו מתקנים ואומרים, תורידו את זה או תוסיפו משהו חסר. אז מודאגים שאנחנו נעשה את זה, ולכן אומרים, יש ארבע, ואז רואים ארבע, ויודעים שאי אפשר לשחק עם זה. אז זה בא להגיד, אנחנו לא מסכימים עם רבי אליעזר בן יעקב. זה אמר חמישה, והוא טוען שיש חמישה מחוסרי כפרה. דתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, גר מחוסר כפרה עד שיזרוק דם עליו. הגר חייב, כגר צריך לעשות ברית מילה אם הוא גבר, תפילה עם קבלת מצוות, ואז להביא קורבן. אז לפי רבי אליעזר בן יעקב, הוא נחשב מחוסר כפרה עד שיזרוק דם עליו. הוא חייב לזרוק את הדם של הקורבן, עד אז הוא נחשב מחוסר כפרה ולא יכול להיכנס למקדש. אז לפי זה התנה של המשנה, כן, אחי תנה דלת, בגלל זה כתוב ארבעה, כדי שלא נתאב ונחשוב שגר ברשימה. עכשיו יש שאלה, האם תנה קמה חושב שהוא יכול להיכנס למקדש, ויכול לאכול קודשים לפני שזורק את הדם, כי הוא לא מחוסר כפרה? אז לפי רוב הדעות זה לא נכון, זה רק עניין שתנא קמא לא חושב שעיקר הקורבן זה להתיר אותו לאכול קודשים. עיקר הקורבן זה לגייר אותו, כן? זה חלק מתהליך הגיור, שברור שבימינו שלא מביאים קורבנות, הגר יכול להתגייר בלי זה, אבל בעיקר זה בגלל הגיור ולא בגלל... נכון שאחד מה שיוצא מזה, בסדר, הוא יכול עכשיו לאכול קודשים, והיה אסור לו קודם, אבל זה לא ש... זה הסיבה לקורבן, שזה שונה משאר מחוסרי כפרה, שבעצם התפקיד של הקורבן זה בעצם להתיר אותם, או לפחות חלק עיקרי של התפקיד של הקורבנות, זה להתיר אותם להיכנס למקדש ולאכול קודשים. אוקיי, תו עצנן, עוד משנה, חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה. סליחה, דילגתי. תו עצנן, ארבעה מביאים על הזדון כשגגה. Okay, יש ארבע שמביאים, okay, כל שאר הקורבנות שדיברנו עליהם, הקורבן חטאת לפי המשנה, הוא מביא רק אם הוא שוגג. אבל יש ארבעה שמביאים גם קורבן חטאת, אפילו אם עשו את זה במזיד. מניין עלמה לי, בשביל מה היה צריך את המניין? להפוך את רבי שמעון, דתניא, רבי שמעון אומר, שבועת הפיקדון לא ניתן זדונה לכפרה. Okay, במקרה הקודם אמרנו ארבע, ארבע ולא חמישה, כאן אנחנו אומרים ארבע, ארבעה ולא שלושה. אוקיי? אז, מה הם? אז רבי שמעון אומר שפועת הפיקדון, אם מישהו, יש לו חפץ של מישהו והוא טוען שאין לו, אוקיי? הוא בא, הוא אומר, תחזיר לי את החפץ, והוא אומר, אין לי, אוקיי? ונשבע לשקר, לא ניתן זדונה לכפרה, אם הוא עשה את זה במזיד, לא מגיע לו האופציה להביא קורבן חטאת, אוקיי? זה כמו שלמדנו בעיר מקלט, שעיר מקלט זה גם עונש, אבל זה גם טוב, כי זה נותן לך דרך להתכפר. יש מקרים שאנחנו לא מאפשרים כפרה, אוקיי? אם הוא קרוב למזיד, לדוגמה, מישהו הורג בשוגג, קרוב למזיד, לא ניתנת לו האופציה לכפרה. גם אם הוא עושה את זה והוא עונס, כאילו ממש אפילו לא שגגה, זה עונס ממש לא היה בשליטה שלו בכלל, אז הוא אפילו לא צריך את הכפרה. אז כנ"ל כאן, בשמעון אומר שאין לו את ההזדמנות לחפר אם הוא עושה שבועת הפיקדון במזי, ולכן הוא חושב שהוא מוריד את זה מהרשימה של המשנה, והוא חולק על המשנה וחושב שלא מביאים על הזדון כשגגה בשבועת הפיקדון. עכשיו, מה זה שגגה בשבועת הפיקדון? אז טוענים, כן, כי צריכים למצוא מקרה של שגגה ולא של אונס. אז יש כאלה שאומרים, הוא לא ידע שאסור לשקר, או הוא לא, שזה קצת מוזר, אבל בסדר, שזה אונס, לי קצת קשה עם זה, או שאם הוא לא ידע שהפיקדון בידו, הוא היה בטוח שזה לא אצלו, ובסוף התברר שזה כן אצלו. אז אולי אפשר להחשיב את זה כאונס. ולכן המקרה של שגגה זה שהוא לא ידע שהוא יהיה חייב קורבן אם הוא נשבע לשקר. ולכן, תנא ארבעה. two haditnan chamisha mevi'im korban echad al averot harbe. Yesh chamisha anashim shemevi'im hu yachol lasat harbe averot aval rak mevi korban echad. Ma ze yachol, okay, minyan alamali, b'shvil ma tzarich et kol ha-mispar, mishum tekabay lemitne seifa, ki katub basof, yesh mikre nazir im nitma tum'ot harbe, okay, nazir imu nitma kama pa'amim, הוא רק מביא קורבן אחד, זה אחד מהדוגמאות. שוב, כל הדוגמאות לדברים האלו נראה בהמשך, זה משנה בדף ת. הנזיר, אם הוא נטמע הרבה פעמים, הוא רק מביא קורבן אחד. אז השאלה, מה בדיוק המקרה? כאילו, הרי אם הוא נטמע, נזיר נטמע, צריך להביא קורבנות, כן? ואחד מהם הוא קורבן חטאת, אבל אם הוא נטמע כמה פעמים, הרי לא משנה. כאילו, הוא כבר טמא, אז בשביל מה הוא יצטרך... שמה אפילו צריך להגיד לנו שלא יטמע תומות הרבה. אז באיזה מקרה מדובר? משכח עלה כגון דאיטמי בשביעי וחזר ונטמע בשביעי. Okay, מה זה השביעי? שביעי למה? שביעי לטהרתו. כן, הוא צריך לעבור תהליך טהרה כמו כל אחד שמטמא למת, ואחרי שהוא מסיים את התהליך, וזה בדיוק תהיה השאלה, מתי בדיוק מסיים התהליך? הוא מתחיל לספור את נזירותו החדש. אז עכשיו יש לו כמה, הוא צריך את השבעה ימים, ואז ביום השמיני, כמו שהזכרנו קודם עם המחוסרי כפרה, ביום השמיני הוא מביא קורבנות. Okay? ביום השביעי הוא מגלח, ואז ומסיים תהליך טהרתו, וביום השמיני הוא מביא את קורבנותיו. אז אומרים כאן שמדובר במשנה שהוא נטמע ביום השביעי, ואז שוב, כן, מביאים מקרה שקרה לו שלושה פעמים, כאילו קודם הוא נטמע, אז לפני שהוא הביא קורבנותיו, אפילו לפני שהתחייב בקורבנותיו, ביום השביעי שלו לטהרתו, נטמע, ואז שוב נטמע בשביעי שלו, בפעם הבאה, ומאני, ואז לפי זה הוא רק צריך להביא קורבן אחד על הכל, מאני רבי יוסי ברבי יהודה, הידה אמר, נזירות לטהרה מן השביעי הוא דחי על הלאה, מתי הוא מתחיל לספור את נזירותו החדש? כבר מהיום השביעי. הוא לא צריך לחכות עד שהוא מביא קורבנות להתחיל לספור נזירותו. ולכן מדובר במקרה שהוא נטמע כמה פעמים בנזירויות שונות, כי הוא כבר התחיל ביום השביעי למנות את הנזירות החדש, וכבר באותו יום הוא נטמע. ואז שוב הוא נטהר, ואז שוב ביום השביעי לטהרתו, סליחה, שוב הוא נטמע, ואז ביום השביעי לטהרתו הוא שוב נטמע. במקרה הזה, בגלל שהוא לא הגיע אף פעם ליום השמיני, שבו הוא התחייב בקורבנות, הוא רק מביא קורבן אחד. ובגלל זה כתוב, חמישה מביאים קורבן אחד לעבירות הרבה, להגיד שהמשנה הולכת לפי שיטת רבי יוסי ורבי יהודה, ומדובר שהוא נטמע בשביעי. דאיתמה רבי היא, כי אם נאמר שזה הולך לפי רבי שחולק עליו, כיוון דנזירות דטהרה עד שמיני, לפי רבי הוא רק יכול להתחיל נזירות חדש ביום השמיני, ולכן לא חי לה עלה. כן, אז בוא נקרא את זה נכון. כיוון דנזירות דטהרה עד שמיני לא חי לה עלה, זה לא חל עליו עד שהוא הגיע ליום השמיני, איך היא משכח עליו? לא יכול להיות מקרה שהוא יביא קורבן אחד על עבירות הרבה. למה? אידי נטמע בשביעי וחזר ונטמע בשביעי, הרי כל אחד התומה הריכת היו, כי עדיין הוא בנזירות הראשונה, ולכן זה תומה אחת ארוכה. ואידי נטמע בשמיני וחזר ונטמע בשמיני, אם הוא נטמע ביום השמיני, ואז חזר ונטמע שוב ביום השמיני, הרי הוא יתחייב הרבה קורבנות. למה? כיוון דיצא בשעה הראויה להביא בקורבן, הוא כבר התחייב בקורבן הראשון, ואז מתחיל נזירות חדשה, ואז הוא נטמע. אז ברור שהוא יצטרך קורבנות הרבה, חייב על כל אחת ואחת, ולכן על השמה מינה, לכן זה בא להגיד לנו רבי יוסי ברבי יהודה היא. Okay? שזה רק הולך לפי רבי יוסי ברבי יהודה, כי לפי רבי זה לא יהיה אחד מהמקרים, ולכן כתוב חמישה לפי רבי יוסי ברבי יהודה. מהי רבי ומהי רבי יוסי ברבי יהודה? מה המחלוקת ביניהם? תתניה וקידש את ראשו ביום ההוא, ביום הבאת קורבנותיו, דרבי רבי. רבי יוסי ורבי יהודה אומר ביום תגלחתו. אוקיי? כאן יש לנו פסוק, בפסוקים מוזכרים, אוקיי? צריך לקרוא את כל הפסוקים כדי להבין. במדבר ו' פסוקים ת' עד י' א', כתוב כל התהליך, הוא צריך לגלה, הוא עושה תגלחתו ביום השביעי, ואז הוא מביא את קורבנות ביום השמיני, ואז כתוב, וקידש את ראשו ביום ההוא, זאת אומרת, הוא מתחיל לגדל את השיער שלו ביום ההוא. עכשיו, מה זה ביום ההוא? האם זה מתייחס ליום השמיני, שמוזכר בפסוק שלפניו, לגבי הקורבנות, או האם מדובר ביום תגלחתו, שזה ביום השביעי? אז ביום הבאת קורבנותיו, דברי רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, אומר ביום תגלחתו. תו הדתנן, חמישה מביאים קורבן עולה ויורד, ממניין הלמלי. אז הגמרא, המשנה מונה, שוב בהמשך במסכת שלנו, מונה חמישה שמביאים קורבן עולה ויורד, שזה שבועת העדות, מי שיודע עדות ולא מעיד, וטוען שהוא לא יודע עדות, מי ששבועת ביטוי אומר אני אוכל או לא אוכל, ועל זה ראינו ויכוח אם זה רק על השעבר או להבא, אבל הוא נשבע לשקר. טומאת מקדש וקודשיו, מי שנטמא ונכנס למקדש בטעות, או אוכל קודשים בטעות. נזיר ומצורע. אוקיי? בכל חמשת המקרים האלו, זה תלוי בעצם איזה קורבן הוא מביא, תלוי ביכולת הכספית שלו. אז שוב, למה כתוב חמישה? משום דקתני סיפה, עכשיו לפי התשובה לעניין הזה, זה קצת קפיצה אפשר להגיד, זה לא בדיוק ישר. משום דקתני סיפה, נשיא כיוצא בהן, אוקיי, זה קצת שימוש מוזר של סיפה, כי זה לא סיפה באותה משנה, זה בהוריות כשמדובר בעניין הזה. נשיא, כשהוא צריך להביא קורבן חטאת, אוקיי? בן אדם צריך להביא קורבן חטאת רגיל, לא להביא יורד, באופן רגיל שהוא עושה עבירה בשוגג. אם הנשיא צריך להביא, אז הוא צריך להביא לא את הבהמה, לא קורבן חטאת רגיל, אלא הוא מביא שעיר. אוקיי? אז כל הקורבן היחיד של הנשיא מביא, לפי זה נלמד שהוא רק מביא את זה, אוקיי, כיוצא בהן, הוא מביא את זה רק על מה שבן אדם חייב, מה שנקרא חטאת קבוע, ולא על הדברים שאדם חייב קורבן עולה ויורד. אוקיי? עכשיו, זאת אומרת, כשהמשנה שלנו אומר חמישה מביאים קורבן עולה ויורד, נשיא חיוצא בהן שהוא לא מביא על חמשת הדברים האלו. ולכן, תני חמישה להפוקים את רבי אליעזר, דאמר נשיא מביא שעיר. לפי רבי אליעזר, הנשיא כן מביא שעיר באיזה מקרה? במקרה על טומאת מקדש וקודשיו, הוא דווקא מביא שעיר על זה. Okay? על שאר הדברים הוא לא מביא, אבל דווקא על העניין הזה, הנשיא מביא שעיר לפי רבי אליעזר, ולכן התנה של המשנה שלנו באה להגיד שהוא לא מביא. הנשיא לא מביא שעיר על כל חמשת הדברים האלו. כי הקפיצה היא שהנושא שלנו זה לא הנשיא, אבל הם מסבירים שזה מה שדורשים. הדתנה בבבא קמא, ארבע אבות נזיקים, מניין הלמה לי. למה צריך ארבע אבות נזיקים? כן, השור, הבור, המבאה והבר. להפוקים את רבי יושעי, אמר י' ג' אבות נזיקים הן, שזה בעצם לפי רבי יושעי, יש לו רשימה אחרת של קטגוריות, וזה י' ג', הוא מוסיף ארבעה שומרים, וחמשת הדברים שחייבים משום נזק, מי שמזיק לחברו, נזק צער, שבט, ריפוי ובושת. ולרבי יושעי המניין עליו, עלי, למה הוא צריך להגיד י' ג', אוקיי, הכוונה, הגמרא, ברור שהם לא חושבים י' ג' לעומת הארבעה, כאילו ארבעה, ואז רבי יושעי פשוט היה אומר, אני מוסיף אלו ואלו ואלו ואלו. למה להביא מספר? עניינה, למה לי להפוק עם ידי רבי חייה? דאמר כף דלת אבות נזיקין, אוקיי? רבי חייה הוסיף עוד 11, בתוכם יש גנב, גזלן, תשלומי ארבעה וחמישה, כפל, ועוד כל מיני דברים אחרים. עכשיו בשביל למה הוא עשה מניין, למה הוא אמר כף דלת? להפוקה מסור ומפגל. הוא רצה להוריד מהרשימה שעוד שני דברים שכן חייבים עליהם מדין נזיקין, אבל הם לא נחשבים כקטגוריות. אוקיי, מה זה? מי שמוסר מישהו אחר לנוכרים, ובגלל זה הוא מחייב אותו בכסף, כאילו כי הנוכרים מחייבים אותו כסף, אז הוא המסור, שזה בעצם המוסר, חייב, והמפגר זה קורבן ש... כשהכהן יקריב עם מחשבה של פיגול, זה גם קשור לדברים שראינו בסוף המסכת הקודמת, דיברנו על פיגול, אז כשהכהן מפגל את הקורבן, אז הבעלים צריכים להביא קורבן חדש. אז הכהן מתחייב לפצות אותו כספי. אז לכן הוא אמר כפתלי, כדי להגיד ששני דברים אלו הם לא ברשימה של אבות נזיקין. אמר מר. עכשיו, אוקיי, אז זה סיימנו עם כל המשניות ש... לא כל המשניות, יש גם עוד הרבה משניות שהיו יכולים להביא, אבל הרשימה של אלו שהביאו עכשיו והשאלות עליהן. עכשיו אנחנו חוזרים למשפט הראשון בגמרא. אמרנו לפי רבי יוחנן שאם עשה כולם בהלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. אז אמר שאם עשה כולם בהלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. בשלמה פתור לגמרי לא מצית אמרת. אנחנו מבינים שאוקיי, אנחנו חוזרים לעניין הראיות. אולי היינו חושבים שהוא פתור לגמרי, אלא אם כן הוא עשה את כל התועבות האלו, אוקיי? כאילו אולי צריך לעבור כל הראיות כדי להתחייב. אז הם אומרים, ברור, בשלמה, פתור לגמרי לא מצית דמרת. הוא לא פתור לגמרי אם הוא לא עושה את כולם. דכתיב, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלו, ונחרטו, מה כתוב מכל? מי זה תמיד חלק מי. אלא אימא, אבל אולי היינו חושבים, עבר חדה, נתחייב חדה. עבר כולו בהלם אחת, אינו חייב אלא אחת. אולי היינו חושבים שאם הוא עובר על אחד, בסדר, אז הוא חייב. אבל, ולא צריך לעבור על כולם. אבל אולי אם עבר על כולם בהלם אחת, שלא ידע שאסור, יש איסור עריות בכלל, אז אולי הוא לא חייב אלא אחת. אז אמר רבי יוחנן, אז מאיפה למד רבי יוחנן שזה לא נכון, אלא הוא חייב על כל אחד ואחת? לכך יצא קרית באחותו לחלק. Okay, זה מאוד מפורסם שם ש... נכון שיש פסוק מסכן, אבל גם לגבי אחותו כתוב איסור קרית. Okay? עונש קרית. אז עכשיו, למה פרט שם באחותו? כדי להגיד שחייבים על כל אחת ואחד בנפרד. Okay? כאילו יש את הכללי ויש את הפרט, זה אומר על כל פרט ופרט חייבים. מה תקיף לרבי בבר הבאיה? אם אחותו דפרט... דפרט קרא, אני חייב חדה עלה, וכולן. אוקיי, בואו נקרא את זה יותר נכון. אם אחותו דפרט קרא, איפה שאחותו שפרט הכתוב, אז נחייב חדה עלה. אז אולי על זה יש כן, לחייב עליה ועל כל מה שעושים בנוסף. וכולן, אבל כל השאר, כיוון דבעלם אחת, לא נחייב אלה אחת. אבל אולי לא בשאר, כאילו רק באחותו אולי. אם הפסוק נמצא באחותו, אז אולי רק באחותו. אז עכשיו שואלים עליו, ולרבי בבר אבאיה, מי לית להדה דתניא כל דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל, ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. הרי כתוב בברייתא, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? כתוב בברייתא שכל פעם שיש כלל, ואז יש יוצא מן הכלל, היוצא מן הכלל זה בא ללמד על הכלל כולו. ולכן זה בדיוק מקרה שלנו, אחותו היה בכלל. הוציאו את זה מן הכלל ופרט ספציפית. זה בא כנראה ללמד על הכל. כיצד? כיצד לומדים את זה בברייתא? לא לומדים את זה מאצלנו, לומדים את זה ממקום אחר. איפה שכתוב שאסור לאכול, כתוב בתורה שאסור לאכול קודשים כשהוא תמה. אז עכשיו, ומקבלים על זה כרת. יש עוד פסוק שכתוב, הנפש אשר תאכל בשר, ומדובר בשר זבח השלמים, והוא תמה, הוא מקבל כרת. אומרים, מה לא שלמים בכלל כל הקודשים היו? הרי כבר כתוב לגבי כל הקודשים את החיוב כרת. אז למה יצאו ספציפית בשלמים? להקיש עליהם כדי להגיד מה שלמים שהם קודשי מזבח וחייבים עליהם, אף כל שהם קודשי מזבח וחייבים עליהם. כדי לומר בעצם שהדבר הזה תקף לכל מה שדומה לשלמים. מה זה שלמים? זה קודשי מזבח, שוב קשר בין אס. הסוף המסכת הקודמת, שחילקנו בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית. יצאו קודשי בדק הבית, ולכן בקודשי בדק הבית, מי שאוכל קודשי בדק הבית, כשהוא תמי, או נוגע בהם, או מטפל בהם, הוא לא חייב כרת. אוקיי. אז אמר לי רבי בי בר מינה, אז רבי בי אמר, בסדר. אז אני ארד מהקושיה שאמרתי. אוקיי, זה לא שאולי היינו לומדים מאחותו, ושזה רק אחותו, כי בסדר, אתם צודקים. זה היה בכלל ויצא מן הכלל. אבל, לאו מי אמר תהתם, אבל דווקא בר מיני, דווקא מהברייתא שציטטת, אני אוכיח את אני אביא את השאלה שלי. הרי לא אמרת שם, התם יצאו קודשי בדק הבית, כאילו שם מה למדו מזה ששלמים יצא מן הכלל? שרק מה שדומה לשלמים, זה חלק מהאיסור שם. אז גם כאן, מה נגיד? החנמי, מה אחותו מיוחדת שהיא ערבה ואין לה היתר בחיי אוסרה? היא ערבה ואין לה היתר, אין שום היתר כל עוד האח שלו בחיים, הוא תמיד אסור לשכב עם אחותו. אף כל שאין לה היתר בחיי אוסרה, אף כל שאין לה היתר בחיי אוסרה. ולכן יקבל רק מי שחייב כל החיים, כן, תמיד יהיה חייב על זה, הוא יקבל חיוב חטאת בנפרד. אבל יצא אשת איש שיש לה יותר בחיי בעלה, אבל אולי משכב עם אשת איש שהיא גם עריות עריות נוספת, כאילו אמו שהיא נשואה לאביו או למישהו אחר, שם יש לה היתר בחיי בעלה, כאילו בגלל ששם זה לא דומה בדיוק לאחותו, כי יכול להיות שבעלה עדיין בחיים, אבל היא לא אסורה, איך יכול להיות? אם היא מתגרשת, כן? אז אם היא מתגרשת, אז היא תהיה מותרת, אז אולי זה לא אותו דבר כמו אחותו שתמיד תהיה אסורה לו. אז זה שאלת רבי בבר אביי. אז אמר רבי יונה, ויתם הרב הונה ברד רב יהושע, אמר קרא, כי כל אשר יעשה מכל התועבות, הוקשו כל הראיות כולן לאחותו. הפסוק הזה בא להקיש את כולם. מה אחותו חייבין עליה בפני עצמה? אף כל חייבין עליה בפני עצמה. וכך רבי יוחנן פתר את השאלה של רבי בי. אבל עכשיו שואלים לרבי יצחק, תאמר חייבי כחיתות בכלל היו. ולמה יצא קראת באחותו? יש לו משהו, דיון, יש לו לימוד אחר מהעניין של אחותו. אז הוא אומר, כך היה כלל, לימה יצא קראת באחותו, לדונו בקראת ולא במלכות, כדי להגיד שהיא רק מקבלת קראת ולא מלכות על זה. אז, ושוב זה בא להגיד שלגבי כולם שלא מקבלים מלכות, זה כפי מה שאמרתי בהתחלה, שיש כאלה שאומרים שלא מקבלים מלכות על חייבי קריטות. אז, לחלק מנעלי, אז מניין הוא לומד מה שרבי יוחנן אומר לגבי שהוא חייב על כל אחד ואחד, נפקא ליה מבעל אישה בנידת תומתה לא תקרב. בגלל שלא כתוב לנידת תומתה לא תקרב, או כן, משהו כזה, וכתוב בעל אישה, למה ספציפית היה כתוב בעל אישה? לחלק על כל אישה ואישה. דווקא מילים באל אישה זה להגיד שהוא חייב על כל אישה ואישה שהוא שוכב איתה, אפילו אם הכל בהלם אחד. עכשיו מחזירים את השאלה ואומרים, ורבנה נמי תפוק למה באישה בנידת תומתה. אז לפי חכמים גם אפשר לדרוש את זה מכאן, ולא צריכים לדרוש את זה מאחותו, מקראת באחותו. אז אומרים, אם החינמי, באמת אפשר. אלא קראת אחותו למייתא, אז בשביל מה בא קראת באחותו, אם כן? מבא אלה לחלק על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו. בא להגיד שמישהו שוכב עם אחותו, וגם עם אחות אביו, וגם עם אחות אמו, שהוא חייב על כל אחד בנפרד. אז הנה, למה לו לחלק? הרי שמות מוחלקים, והרי גופים מוחלקים. כאילו, הווה מינה הייתה, בגלל שכולם הם אחות, סוג של אחות, אולי זה רק עבירה אחת. לא ידע שיש איסור על אחות, אחיות, כן? אחותו, או אחות אביו, או אחות אמו. אז הם אומרים, בשביל זה צריך פסוק, לגבי אחותו, מה לחלק? הרי הם שמות מוחלקים, כאילו, דודה זה לא אותו דבר כמו אחות. כאילו הם, כן, קוראים לזה אחות אביו, קוראים לזה אחות אמו, קוראים לזה אחות אביו, שמות מוחלקים, והרי גופים מוחלקים, וגם נשים אחרות. אז ברור שהוא יהיה חייב, לא צריך פסוק כדי להגיד את זה. אלא אמה, לחלק על אחותו שהיא אחות אביו, ושהיא אחות אמו. זה להגיד, אם הוא שוכב עם אחותו, שהיא גם האחות של אבא שלו, וגם אחות של אמא שלו. כלומר, אולי לא אמרתי זה נכון, היא אחות מהצד של האבא, והיא גם אחות מהצד של האמא. אז אם הוא שוכב עם אחותו, שהם גם כאילו גם עם אותו אבא וגם עם אותו אמא, אז יקבל מלכות, יקבל קראת, סליחה, חיוב חטאת נוסף. סליחה, טעות שלי, אני אגיד את זה שוב, אוקיי? זה מקרה שהיא, שהאחות שלו היא גם הדודה שלו, אוקיי? וגם הדודה שלו מצד אבא וגם הדודה שלו מצד אמא, אוקיי? איך יכול להיות? אוקיי, מישהו שוכב עם אמו, כן? ואז יש שתי בנות, ואז זה ששכב עם האישה, כן, עם האמא שלו, הוא שוכב עם אחד מהבנות, אוקיי? ואז יש בן, ואז, אוקיי, אז הוא שוכב גם עם האמא וגם על אחד מהבנות, ואז יש לו בן. אז הבן הזה הוא גם קשור לאחותו דרך האבא, וגם קשור דרך האמא. אוקיי? מקרה קצת מסובך, אבל אם יקרה כזה דבר שאין גופות חלוקים, אז הוא יהיה חייב על כל אחד, כאילו יהיה חייב על שלושתם. זה מה שבא הפסוק להגיד. ורבי יצחק, המלטה בנעלי, עכשיו אם רבי יצחק לא יכול ללמוד את זה מאחותו, כי הוא לומד משהו אחר מקראת באחותו, כן, אז הוא אמר שזה לדונו בקראת ולא במלכות, אז מנעלי, נפקלה מן ספר דקחה, תכתיב ערוות אחותו גילה, בגלל שכתוב בסוף הפסוק הזה, ערוות אחותו גילה, שזה בעצם משהו נוסף, הוא לומד דווקא את ההלכה שאם היא גם אחותו וגם אחות אביו וכולי, וגם אחות אמו, הוא יהיה חייב שלושה. ורבנן, אחותו את הספר דקרא מי אבדלה, אז מה עושים רבנן עם זה? הם לא צריכים את זה, כי הם כבר לומדים את זה מקראת באחותו. מבעלה לאחותו שהיא בת אביו ובת אמו. זה מה שבלבלתי, כי זה מה שאמרתי קודם. הם צריכים, ערוות אחותו גילה, להגיד שאם יש אחות שהיא גם בת אביו וגם בת אמו, כאילו שיש להם שני הורים, אותם הורים, לומר שאין עונשים מן הדין. עכשיו, למה, אוקיי, צריך להכיר את הפסוקים קצת כדי להבין. כתוב בפסוק, איש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו. עכשיו, לא כתוב בת אביו ובת אמו. עכשיו, זה די ברור, כן? אפשר ללמוד את זה מקו החומר. הרי אם הוא חייב על אחותו שהיא בת אביו, או חייב על אחותו שהיא בת אמו, אז ברור שאם היא גם בת אביו וגם בת אמו, ברור שהוא יהיה חייב. אבל יש מה שנקרא אין עונשים מן הדין. אי אפשר ללמוד מקו החומר לעונש. יכול ללמוד שזה אסור, אבל לא לגבי עונש. ולכן הוא צריך את המילים, ערוות אחותו גילה, כדי להגיד שהוא גם חייב, הוא גם חייב קראת על אחותו שהיא בת אביו ובת אמו. ורבי יצחק, אז מה רבי יצחק יגיד? הרי אין לו דרך ללמוד את זה. אז או שהוא סבר עונשים מן הדין, כי יש, כן עונשים מן הדין, כי שזה קצת קשה להגיד כי הרבה סוברים שלו, אבל אולי הוא סובר בעצם שכן, כי יש כאלה שאומרים שכן, למרות שזה דעת מיעוט. והיא בית אימה, אפשרות אחרת, יאלף עונש מהעשרה. אולי יכול ללמוד את זה מהעשרה. כאילו יש פרק י"ח איפה שרשום העונשים, ויש בפרק כ"ף איפה שרשום האזהרות, איפה שאסור לעשות את הדברים האלה. ובפסוק הזה יש גם מילים נוספות, אוקיי? כתוב שם, אחותך היא לא תגלה ערוותה. אז מאיפה שכתוב אחותך היא, אפשר ללמוד שהאחות כולל גם בת אמו וגם בת אביו, כאילו גם מי שבת אביו הוא בת אמו, ואפשר ללמוד את זה מהעשרה, ולכן לא צריך מהעונשים ללמוד את זה, כי ברגע שלומדים מהעשרה, כבר אפשר ללמוד שזה תקף לגבי העונשים.